יציאת מוסקבה, כתבתה של ליזה רוזובסקי, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. אנחנו יושבים בבית קפה במרכז תל אביב, באמצע המולת העיר בצהרי היום ההולך ומתחמם. סטניסלב בלקובסקי, בן 51, מנחה ופרשן פוליטי נחשק ברוסיה, יועץ אסטרטגי רב השפעה בעברו, מנסה להזמין אמריקנו עם כוס מים בצד, באנגלית במבטא בריטי מושלם. אבל השלמות מכשילה לעתים. המבטא מבלבל את המלצרית ואני נאלצת לתרגם את בקשתו לעברית. מעולם לא התכוונתי לעזוב את רוסיה, מצהיר בלקובסקי. אני יהודי לפי האם ופולני לפי האב, מה שמעניק לי את הזכות לאזרחות פולנית, והכישורים שלי הם מטבע בר המרה. אבל בניתי ברוסיה סגנון חיים נוח. העזיבה טראומטית למדי עבורי, והיא לעולם לא הייתה קורית לולא היה בזה צורך דחוף. כ-70 אלף עובדי טכנולוגיה רוסים ברחו מהמדינה מאז הפלישה לאוקראינה, ולצידם נמלטו מהמדינה גם רבים מאנשי האליטה התרבותית, אינטלקטואלים, אנשי תקשורת, אומנים ומשפיעני רשת. מתברר שרבים מהם מצאו עצמם בישראל. לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, כמעט 11,500 אזרחי רוסיה נכנסו לישראל מתחילת המלחמה, ורק 4,607 עזבו את הארץ באותה תקופה. חלקם פה על תקן תייר בלבד, אחרים מתוך כוונה לנסות ולבנות כאן עתיד, והרוב, בלי שמץ של מושג, איכן יהיו בעוד כמה חודשים. הצירוף מטוס הפילוסופים הפך רווח באחרונה על משקל אוניית הפילוסופים, מבצע גירוש של אנשי רוח, רופאים וסופרים מרוסיה הסובייטית בהנחיית לנין ב-1922. ניסוח לקוני המיוחס לטרוצקי מסביר את הגישה. הגלנו את האנשים האלה משום שלהוציאם להורג לא הייתה עילה, ולסבול אותם לא הייתה אפשרות. אלה שבורחים מרוסיה בשבועות האחרונים משוכנעים שאחרי 24 בפברואר הם לא יכולים לסבול את השלטון בשקט, והשלטון בתורו כבר לא יסבול אותם. פגשתי כמה מהבולטים שבהם. מוסקבה אינה קיימת יותר במחשבותיי, את מבינה? רומן לברוב, בן 41, במאי דוקומנטרי. רומן, רומא, לברוב, שוקד זה יותר מעשור על סדרת סרטים היסטוריים אומנותיים אודות סופרים ומשוררים רוסים גדולים, בהשתתפות מיטב השחקנים ברוסיה. בינואר בשנה שעברה יצא לאור אלבום שהפיק ויצר, מחווה למשורר הרוסי-יהודי הדגול, אוסיפ מנדלשטיין, שטקסטים שלו הפכו לשירים וקליפים בביצוע זמרים ולהקות מהפופולריות והמוערכות ביותר ברוסיה, בסגנונות שונים מאוד, מפאנק לפופ ולרומנסה, ומרוק קלאסי דרך מוזיקה אלקטרונית, לרפ. שבוע אחרי פרסום האלבום נחת לברוב בישראל כיוון שהבין לדבריו שאינו יכול לחיות עוד ברוסיה. החיים שלי, הלב שלי והראש שלי היו במוסקבה, הוא מספר כשאנחנו יושבים בבר מרווח ושקט להפליא בנמל תל אביב שהציע כמקום מפגש. הייתי טס מדי חודש והייתי צריך להמשיך לטוס גם עכשיו, אבל ב-24 בפברואר חיי השתנו באופן דרסטי, כפי שקרה לכולם, ועכשיו מוסקבה פשוט אינה קיימת יותר במחשבותיי. את מבינה? לברוב מספר על פרויקטים שנגדעו, בין היתר של סדרה של הופעות מצולמות שארגן למשוררים בתיאטרון הלאומים המוסקבאי, שאמור, או אמור היה, ליצור מעין ארכיון מצולם של השירה הרוסית העכשווית. פרויקט נוסף שהוא אינו יודע כיצד יוכל להמשיכו, הוא הסרט האחרון בסדרת סרטיו הספרותיים, המוקדש למשורר האבסורדיסט דניאל חרמס. זה החלק השמיני של השלם הגדול שאמור לספר את סיפורו של בן האינטליגנציה הרוסית בארץ בלתי חופשית. חוסר היכולת להמשיך עכשיו את העבודה עליו גורם לי לכאב הגדול ביותר, אבל צריך פשוט לקבל את זה בינתיים. האם ראה את עתידו כאן כבר כשעלה לישראל באופן רשמי בשנה שעברה? יותר מכל דבר אחר הייתי רוצה להימצא שוב במוסקבה ולא לחוות שום ניגודים. אבל כיוון שמשנה לשנה היה יותר ויותר בלתי אפשרי להיות שם, הלכתי ממוסקבה, הגעתי לתל אביב, אבל לא חשבתי שיווצר צורך לצלול לתוך המציאות של ישראל. נותרתי, ואני עדיין נותר לחיות, אבל זה לא נשמע מלא פאטוס, בתרבות הרוסית ובתוך המחשבות הרוסיות שלי. אבל אחרי 24 בפברואר, לקחתי מורה לעברית ואני לומד עברית מדי יום, מה שלא תכננתי לעשות כי דמיינתי שאני יכול להמשיך להסתדר עם אנגלית. עכשיו זה בלתי אפשרי. אחרי 24 בפברואר יצרתי קשר עם יוזמות תרבותיות רבות כאן, ברוסית ובעברית. יזמתי עשרות פרויקטים שניתן לממש כאן. הבנתי שלא משנה מה הפנטז, מעכשיו תל אביב היא העיר העיקרית שלי. לברוב אומר כי הוא שוהה בישראל כבר יותר משלושה חודשים ברצף, מה שלדבריו מעולם לא קרה לו. הסיבה לכך היא בין היתר ארצית מאוד. כמו רבים אחרים, הוא אינו יכול למשוך כסף מחשבונותיו ברוסיה. כל מה שנותר לנו הוא לארגן איזושהי שרשרת של קרובים שיעבירו לנו את הכסף. הוא מתאר ומסביר כי בבנקים בישראל, כמו גם ביתר העולם, לא נוטים להתייחס בהבנה להפקדה של סכומים גדולים במזומן. מה גם שהסכומים האלה צנועים בהרבה מכפי שהיו יכולים להיות לפני פרוץ המלחמה. תארי לך שיש לך תוכנית השקעות ברובל, שהתכווצה בשליש, אם לא בחצי, כשהבורסה נפלה. ועכשיו את צריכה להעביר את ההשקעה הזאת לדולרים והיא מצטמצמת בחצי נוסף. זה קרה לא רק לחספו הפרטי, אלא גם לכספים שנועדו למימוש הפרויקטים שלו, שחלקם קרסו ממילא. לדבריו, בזכות העובדה שהתחיל את המבצע להצלת הכסף ב-6 בבוקר ביום הפלישה, הוא הצליח להציל משהו. המבנה הנפשי שלי בריא מאוד, אין טעם להיאבק בזה, אין טעם להתרגש מזה. כל מה שניתן לעשות הוא לקבל את זה ולעבוד באופן פעיל על עתיד חדש. אפילו הצ'אט שלנו, של חברים שמגיעים כמונו לכאן, נקרא It's a New Life. זה לא יומן מי נמצא כאן עכשיו, את לא מתארת לעצמך, ממשיך לברוב בהתלהבות. נכנסתי למסעדה בתל אביב והייתה לי תחושה שאני נמצא בסמטת מנסורוב, בבית מספר 12, מקום מפגש של אנשי תרבות ברוסיה, בשעת C ביום שישי. אלה אותן הפנים בדיוק. כולם, במאים, מעצבי תיאטרון, פעילים, יועצים, פשוט לא יאומן. כמו במוסקבה, רק לא במוסקבה, ולא ברור מתי אראה בפעם הבאה את העיר שלי ואת הרחוב שבו אני גר. פתאום הבנתי שאין יותר בית. קירה דולינינה, בת 52, מרצה לאומנות. קירה דולינינה מלמדת באוניברסיטה האירופית בסנט פטרבורג ומשמשת כמבקרת ופרשנית ותיקה לענייני אומנות בעיתון קומרסנט. בסוף שנות ה-90 ובראשית שנות ה-2000 היה קומרסנט מודל לחיקוי ומושא כמיהה של כל עיתונאי שכתב ברוסית. סגנון מושחז ולגלגני, גישה בלתי מוגבלת למקורות וחופש מוחלט בכל הקשור לצורה ולתוכן הכתיבה ולמנעד הנושאים המסוכרים. היו מסימני העיקר של העיתון שיועד לאנשים מצליחים. קומרסנט התחיל כמיזם פרטי של העורך והמול ולדימיר יעקובלב, שגר גם הוא היום בישראל. ועם השנים נמכר ועבר בין כמה אוליגרכים, ביניהם בוריס ברזובסקי שידו הייתה בכל, עד שנחת ב-2008 בידיו של המיליארדר אליסר אוסמנוב, הנחשב מקורב מאוד לולדימיר פוטין, ונתון כעת לסנקציות בארצות הברית, בבריטניה ובאירופה. להבדיל מברזובסקי, שלפי דולינינה שמר על ריחוק מכוון מענייני המערכת, אוסמנוב לא היסס להתערב בתכני העיתון, שאיבד עת עת את עצמאותו ואת חוצפתו המבריקה. דולינינה הגיעה לישראל יחד עם בעלה ועם בנם ב-26 בפברואר, יומיים אחרי תחילת המלחמה. הסיבה המיידית לכך לא הייתה המלחמה עצמה, אלא כאב ראש פתאומי וחזק שחש בנה גבריאל בן 14. הוא לקה בסרטן המוח בינקותו, וישראל הייתה המדינה היחידה שבה ההורים מצאו מענה רפואי הולם ומיידי. תחילה הם ימנו את הניתוח והטיפולים באמצעות גיוס המונים, ובהמשך, כשהבינו שגבריאל הזדקק לטיפול, להשגחה ולהתערבות רפואית במשך שנים ארוכות, התאזרחו. למעשה, המשפחה חיה זה כמעט 14 שנה על הקו בין סנט פטרבורג לתל אביב, ודולינינה לא מפסיקה להודות לישראל על מטריית הביטחון שפרסה מעליה. אבל זו הפעם הראשונה, היא אומרת, שבה היא הבינה שאין יותר בית. מאז תחילת המלחמה ונחיתתה בישראל, כתבה דולינינה שני טורים בלבד עבור קומרסנט. היה לי מאוד קשה לכתוב את שני המאמרים האלה, אף שאיש לא אמר לי מה אסור לכתוב, מלבד המחוקק. הכוונה לחוקי הצנזורה החדשים, האוסרים על הכפשת הצבא, היא מספרת. אבל אפילו שאני כותבת על תרבות, החוקים האלה מספיקים כדי שתחושי בחילה מתחילת הכתיבה של המאמר ועד סופו. נדמה לך כל הזמן שאת צריכה לכתוב טוב יותר, נוקב יותר וברור יותר, לא משנה מה הנושא. זה בלתי נסבל. עכשיו אני בחופש ואני לא יודעת מה יהיה כשהוא יסתיים, אם אוכל להמשיך או שאצטרך להתפטר. לדוגמה, אני לא יכולה לכתוב על התערוכה החדשה שנפתחה במוזיאון ההיסטורי הממלכתי בכיכר האדומה, כי חלק גדול ממנה מוקדש לקופסאות טבק עתיקות, קופסת טבק שבאמצעותה נרצח הצאר פאבל הראשון ב-1801, הפכה בתרבות הרוסית סמל להפיכת חצר. דולינינה, שצעירותה וראשית הקריירה שלה נפלו על השנים הראשונות שלאחר התפרקות ברית המועצות, משייכת את עצמה למה שהיא מגדירה אנשי שנות ה-90. היה אז מצב שבו אנשי רוח יכולים היו להמציא את עצמם ולהמציא לעצמם עבודה. אם אני אוהב אומנות מודרנית, אהפוך לגלריסט. אין גלריות, אז היה הראשון שפותח אותה. וכך היה. אם אני אוהבת אומנות עתיקה, אבל במוזיאון משלמים לי גרושים, אהפוך למומחית שעובדת עם סוחרי עתיקות. אם אני אדריכל, אבל אין עבודה כי בתחילת שנות ה-90 לא הייתה הרבה בנייה, אהפוך למבקר אדריכלות, מקצוע שבכלל לא היה אפשרי עד אז. לאותם אנשי שנות ה-90, אומרת דולינינה, וגם לאחרים, יש עכשיו משימה. להעביר לדור הצעיר שצומח ברוסיה את שרבית החופש, את אותו האוויר שהם הספיקו לנשום ממנו במלוא הריאות, ולו רק במשך עשור אחד. אבל הרי הדור הזה הוא גם האחראי לכך שהאוויר הזה נשאב מרוסיה במהרה. גם על זה אני כל הזמן חושבת. למצוא את הנקודה שבה טעינו. כל אחד כנראה צריך לעשות זאת עבור עצמו. תמכתי בעבר בפוטין ואיני מצטער על כך. סטניסלב בלקובסקי, בן 51, פרשן פוליטי. להבדיל מחלק גדול מהאינטליגנציה ששוכנת או שכנה עד לאחרונה בערים הגדולות ברוסיה, סטניסלב בלקובסקי, פרשן ויועץ אסטרטגי, אינו מגדיר עצמו כליברל. במלחמתם של פוטין וחודורקובסקי תמכתי ללא ספק בפוטין, ואיני מצטער על כך. עצם ההנגדה של ההון הגדול לשלטון וזיהוי בין ההון הגדול לערכים הליברליים הומניסטיים נראו לי מוטעים. אין שום קשר בין ההון הרוסי לערכים הללו, אומר בלקובסקי. המילים האלה עשויות להישמע היום כביקורת שגרתית למדי על השתלטות האוליגרכים על משאביה של רוסיה ועל מנופי שליטה רבים במדינה במשך שנות ה-90. כשהן יוצאות מפיו של בלקובסקי, יש להן משקל רב ומשמעות עמוקה יותר. הוא אחראי לדוח תחת הכותרת המדינה והאוליגרכיה, שהתפרסם במאי 2003. באותו דוח שתיאר את המשטר הפוליטי ברוסיה כאוליגרכיה, נטען בין היתר כי מיכאיל חודורקובסקי, ראש ענקית הנפט יוקוס, מתכנן לשנות את שיטת הממשל הרשמית. לפי הדוח, בכוונתם של חוגים המקורבים ליוקוס, להפוך את רוסיה לרפובליקה נשיאותית פרלמנטרית עם סמכויות נרחבות לפרלמנט, כשכיסא ראש הממשלה מיועד לחודורקובסקי עצמו. בחודשיים שלאחר פרסום הדוח, חודורקובסקי נעצר. האם לדעתך הדוח שלך השפיע על רדיפתו של חודורקובסקי? בחשבון אחרון, לא. הוא השפיע על הסיטואציה התקשורתית סביב הרדיפה, אבל הרדיפה עצמה הייתה עניין שכבר הוכרע, וזו הייתה תוצאה של עימות חזיתי בין פוטין לחודורקובסקי, שעליו לא היה ביכולתי להשפיע. לא החשבתי את חודורקובסקי מודל 2003 למלאך האור והתגלמות הטוב. חשבתי אז, ואני חושב היום, שמדינה צריכה להיות מופרדת מההון. אלא שהמדינה של פוטין מעולם לא הייתה מופרדת מההון, לפחות עד לאירועים הטרגיים של 24 בפברואר. הייתי יועץ של בוריס ברזובסקי, שנחשב עד לתחילת שנות ה-2000 לאחד האוליגרכים המשפיעים ביותר ברוסיה, היה מקורב לנשיא בוריס ילצין, ושלט בין היתר בערוץ הפדרלי הראשון העוצמתי. איך זה משתלב עם היחס הביקורתי שלך כלפי ההון הגדול? התחלתי לעבוד עם ברזובסקי בסוף שנות ה-90. עם חלק מהדברים שעשיתי אני שלם, עם חלקם לא. לא הייתי עושה אותם עכשיו. אבל בכל אופן אני מתייחס בחום לברזובסקי המנוח, שאכן היה מפלצת, אבל כלפיי הוא היה מפלצת טובה. מפלצת שחפצה בעיקרי וסייעה להגשמת הפוטנציאל האישי שלי. במובן הזה הוא ללא ספק שיחק תפקיד חיובי בחיי. אני מודה לו באופן אישי, אבל מגנה דברים רבים שעשיתי עבורו. לבלקובסקי אומר כי הוא חסיד גדול של התחלה שנייה, תוכניות גדולות לחייו החדשים מחוץ לרוסיה של פוטין. בין היתר הוא מתכנן להקים רשת חברתית בינלאומית שתחבר בין המאגרים דוברי הרוסית ותסייע להם להגשים את עצמם ולהתפרנס גם במיקום הגיאוגרפי החדש. אבל בינתיים הוא צריך להתפרנס בעצמו, כשגם הוא מנותק מחשבונות הבנק שלו ברוסיה. ב-23 באפריל הוא יקיים מופע הרצאה ברוסית בבית החייל בתל אביב, תחת הכותרת מכה גרעינית. למרות המסגור האפוקליפטי, הוא מתכוון להציג לקהל משנה אופטימית, לפחות בטווח הרחוק. נקודת המבט שלי היא דתית, ולכן אני חושב שההחלטה על חיסול העולם לא התקבלה בבית הדין של מעלה. לא תהיה מלחמה גרעינית גדולה עם שימוש בנשק אסטרטגי. מה שאנחנו רואים היום הוא פרקוסים אחרונים של תקופת ההשכלה, לקראת כניסה לתקופה חדשה, שאני מכנה תקופת החזרה. התזה המרכזית של התקופה הזאת היא ההתגברות על הגבול שתקופת ההשכלה מתחה בין הדת לידע המדעי. גם הגבול בין הדת להשקפה פרוגרסיבית הדוגלת בין היתר בשוויון בין בני אדם וסובלנות, יימחק בתקופה הנפלאה החדשה שאנחנו נמצאים בפתחה, מאמין בלקובסקי. אבל עד אז צפויה האנושות למפגש בלתי אמצעי עם ארבעת פרשי האפוקליפסה. המגפה, המלחמה, הרעב והמוות. שניים מהם כבר פגשנו לאחרונה, שניים נוספים עוד לפנינו, הוא טוען. כל חייך נתחסים למזוודה אחת וחבילת דולרים דקה. דמיטרי צ'רנישוב, בן 56, בלוגר. דמיטרי צ'רנישוב הוא הבלוגר השלישי הנקרא ביותר בפלטפורמת Live Journal. לרוב דוברי העברית השם הזה לא יאמר הרבה, אבל מבחינת דוברי הרוסית בכל העולם, זו הרשת החברתית המיתולוגית והאינטלקטואלית באופן יחסי, שממנה הכל התחיל בעשור הראשון של שנות ה-2000. Live Journal ממשיכה להשפיע גם היום, למרות ירידת קרנה בעקבות המעבר ההמוני לפייסבוק, לטוויטר ולטלגרם. גיבוריה, הבלוגרים הנקראים ביותר, נהנים מיוקרה ומהשפעה גם בפלטפורמות אחרות. צ'רנישוב בן 56, המוכר תחת שם העת מיטריץ', התפרסם כבלוגר השכלה. הוא עבד במשך שנים כמנהל קריאיטיב בסוכנות פרסום, וכתב על שלל נושאים הקשורים לחברה, מדע והיסטוריה, כשהוא מספק לעוקביו פרטי טריוויה משעשעים, חידות מסקרנות וזוויות צילום מפתיעות. בשנים האחרונות הפך הבלוג שלו יותר ויותר פוליטי. ב-2014, כשכולם סמכו על סיפוח קרים, כתבתי שזהו בואו של הפשיזם. הוא מספר לי כשאנחנו נפגשים בדירת חבריו ביפו, שם הוא מתארח לעת עתה עם משפחתו. החברים פרשו לחדריהם, אשתו עובדת בסלון על המחשב, ואנחנו נכנסים לחדר עבודה קטן שבו נוכל לדבר ללא הפרעה. לקראת הבחירות ב-2018 הכרזתי מלחמה אישית על פוטין. כתבתי סדרת פוסטים עליו. איום של רדיפה פלילית רבץ עליי מזמן. השתתפתי בכל ההפגנות. בשנה שעברה, לאחר הפגנות התמיכה בנבלני, הגיעו לעצור אותי בביתי ארבעה שוטרים בראשות קולונל. ביליתי שבועיים בבית מעצר. מעולם לא שתקתי. כשהתחילה המלחמה כמעט לא ישנתי, כתבתי על זה כל הזמן. זה נגמר במעצר נוסף ב-4 במרס. הפעם צ'רנישוב הובא לשיחה במטה ה-FSB בכיכר לוביאנקה המפורסמת במוסקבה, וקיבל רמזים שקופים בנוגע לעתיד בנותיו, הצעירה בהן בת 13. הוא נאלץ לחתום על התחייבות להפסיק את פעילותו ברשת. בתום 12 ימים של שתיקה, הפציע שוב, הפעם כבר ממקום מושבו ביפו. בפוסט ארוך תיאר את המעצר והחקירה וסיכם את מעשיו לאחר מכן. ואז הכל כרגיל. דרכונים, ויזות, כרטיסים שאין. אתה מוכר את כל מה שאפשר בגרושים. אתה עוזב חברים. אתה עוזב את עירך האהובה. כל חייך נתחסים למזוודה אחת וחבילת דולרים דקה. צריך להתחיל הכל מההתחלה. עכשיו תל אביב. אחר כך נראה. למחרת כבר הודיע צ'רנישוב על הקמת תנועת ההתנגדות והכריז על הכנה להפלת משטרו הפושע של פוטין. בין חיפושים בעולים של דירה למשפחתו לבין מחשבות מטרידות על סיכוייו למצוא בישראל פרנסה ראויה, כמי שכתב בין היתר ספר על תהליכי חשיבה, הוא מקווה להמשיך ולהתפרנס כאן בין היתר מסדנאות לחשיבה יצירתית, הוא שוקד על תוכניות מבצעיות. החל מחשיפת שמות הטייסים המפציצים את הרי אוקראינה ומפקדים המנהלים את הפלישה הקרקעית, וחלה בסיכול גיוס האביב לדבריו. השאלה היא כמובן עד כמה יעילה פעילות מסוג זה כשנעשית בגלות. יכול להיות שגם אני, כמו האחרים, חושב יותר מדי. שלא אתבייש להסתכל על עצמי במראה כשאני מתגלח בבוקר. שלא אתבייש להסתכל בעיניים של הילדים שלי שאני מנסה לעשות לפחות משהו. אבל אם ימצאו הרבה אנשים כמוני, יתחולל שינוי גדול. כולנו מנסים לעשות דברים ונראה שזה לא משפיע כהוא זה. המטאפורה שהמצאתי היא ניסור של גזע עץ ענקי. אתם מנסרים ומנסרים, והקורה רק הולכת ונהיית עבה יותר, לקראת המרכז, ונדמה שהניסור הופך קשה יותר וכל תנועה לא מביאה לשום תוצאה. רק רואים גבבה שנופלת. ואז ברגע אחד הגזע הזה נשבר בקול גדול. היה ברור שאנחנו צריכים לברוח. דוד פרנקל, בן 30, עיתונאי. גם דוד פרנקל, עיתונאי האתר מדיאזונה, הנחשב בשנים האחרונות אחד מכלי התקשורת הלוחמניים והנוקבים שעוקבים אחר הפרת זכויות האדם ברוסיה, נאלץ לברוח בבהילות. מתחילת המלחמה ידענו שלא בטוח להיות ברוסיה, אבל כשכעבור כמה ימים התקבל החוק שאוסר על הכפשת כוחות הצבא הרוסיים, נעשה ברור שכולנו צריכים לברוח. קראנו למלחמה מלחמה, וכבר קיבלנו התראה לפני חסימה. בעת שאנחנו מדברים, כל עיתונאי מדיה זונה התפנו מרוסיה. רובם שוהים בגיאורגיה. העורך הראשי סרגי סמירנוב נמצא בליטה, ואילו פרנקל, ששימש כתב ואתר בסנט פטרבורג, נאלץ להתמקם לעת עתה בישראל. אשתי היא משפטנית ששייכת לקבוצת אגורה, קבוצה המאגדת עורכי דין העוסקים בהפרות של זכויות אדם ברוסיה, ושמסעים בין היתר למפגינים שנעצרים, וכעת גם לסרבני גיוס למלחמה. כך שבמובן מסוים אנחנו נתונים לסכנה כפולה. אבל יש לנו בעלי חיים, ואיתם אי אפשר היה לקנות כרטיסים למטוס. הכל כבר נקנה. התוכנית שלנו הייתה להושיב את החתולים במכונית, יש לנו מכונית גדולה, ולחצות את הגבול היבשתי היחיד שניתן לחצות ללא אשרה, לגיאורגיה. במשך כמה ימים פירקנו את הדירה, מסרנו את מה שאפשר היה למסור, הוצאנו חפצים. חצי יום הייתי עסוק בזה, ובחצי השני התרוצצתי וצילמתי את ההפגנות נגד המלחמה והמעצרים הבלתי פוסקים. זה יותר מ-1,000 אנשים כל יום ומאות עצורים, ממש פס יצור. כנראה לשוטרים לא היה פנאי בשבילנו, אבל הייתה תחושה שהנה תכף יגמרו המפגינים והם ילכו לעיתונאים. אחרי שנסעתי זה באמת מה שקרה. נגמרו המפגינים והם מילאו אוטובוס שלם בעיתונאים עצורים. אבל כשהייתי שם, עוד היה רגוע יחסית, והייתה אפילו תחושה של מין הצגה. הנה, צלמו איך אנחנו מכניסים להם מכות. צלמו, צלמו. אנחנו נעשה את זה קשוח ככל האפשר, ואתם תצלמו. בכם אנחנו לא נוגעים. זה לא תמיד ככה. יש להם מודוסים שונים. היו כבר מקרים שהורידו אותי ממטוס כשהייתי בדרך לסיקור מחאה. היו מקרים שעצרו אותי בבוקר הפגנה. הפעם זה היה מצב של עיתונאים נכבדים, צלמו למען יראו ויראו. פרנקל מספר כי הוא ואשתו חששו מהכרזה על מצב מלחמה ברוסיה, ולכן נסעו במשך 30 שעות כמעט ללא עצירות אל הגבול הגיאורגי. אבל כשהתקרבו נודע להם שהוא סגור זמנית בשל מפולת שלגים. בעיר ולדי קווקז, הסמוכה לגבול, הם מצאו בקושי רב חדר פנוי במלון קטן. כולם שם היו כמונו. העיר כולה עמוסה באנשים עם חיות מחמד, כל מי שלא היה יכול לעלות על מטוס, נסע ככה. ורק עבור יומיים ניסו לחצות את הגבול בתור של עשרות מכוניות. לקח לנו 8 שעות לחצות אל הצד הגיאורגי של הגבול, מספר פרנקל, אבל כפי שהתברר בהמשך, אלה היו צרות קטנות. כי כשהגיעו למחסום, הוא הופרד מאשתו ומהחתולים, ונאלץ לחכות שעות ארוכות להכרעת גורלו. בשלב כלשהו אשתו, שחצתה בינתיים את הגבול, הורשתה לשוב ולחכות יחד איתו. הציפייה נמשכה בסך הכל 14 שעות, ובסופה נתבשר פרנקל שהוא מסורב כניסה לגיאורגיה, ללא הסבר. התוכנית קרסה, הוא נאלץ לקנות בדחיפות כרטיס טיסה למוסקבה, ומשם לדובאי ולתל אביב. אשתו נכנסה עם החתולים לגיאורגיה. כיוון שהמכונית לא הייתה רשומה על שמה, היא נאלצה לנטוש אותה מאחור. ישראל נראתה סוג של מרחב בטוח, כי פה ייתנו לנו אזרחות, יש כאן חברים, קרובים, יש מקום לישון. זה מקום שבו בוודאות לא יגידו לי בגבול, אתה מסורב כניסה ואין לנו הסבר. עכשיו אשתי תקועה בטביליסי עם החתולים, מסתובבת בין וטרינרים ומחכה שכל הבדיקות שלהם יהיו מוכנות כדי שהיא תוכל לטוס לכאן. אבל כדי שנוכל לעשות עלייה ביחד, אנחנו כנראה צריכים להיפגש מחוץ לישראל. כלומר, אצטרך לטוס לפגוש אותה ואז להיכנס ביחד לישראל. זה נמשך כבר חודש. מוסקבה התרוקנה. כבר אין פקקים. בוז'נה רינסקה, בת 47, עיתונאית. בוז'נה רינסקה התפרסמה כשסיקרה את החברה הגבוהה ברוסיה במדור נוקב בעיתון איזבסטיה, ובהמשך הפכה לאושיית רשת ולמושא סיקור בפני עצמה. היא קיבלה אזרחות ישראלית לפני כמה שנים, ובשבועות האחרונים מנסה להוציא דרכון לביתה, שהביאה לעולם בהליך פונדקאות. זו הסיבה העיקרית לכך שהיא מתעכבת במוסקבה ויכולה להעיד על מה שמתרחש ליד השגרירות הישראלית בעיר ובכלל. הקונסוליות של נתיב, האחריות להענקת אשרות עלייה במרחב הפוסט-סובייטי, עובדות בפרך. הן הרבה יותר נדיבות מבעבר ואין אליהן שום טענות, אומרת רינסקה ומשווה את עובדות נתיב לקונסול היפני בליטא, צ'יונה סוגיהרה, שהציל אלפי יהודים בשואה כשהנפיק ויזות בזו אחר זו במשך חודשים, והמשיך להנפיקן גם מקרון הרכבת שפינתה אותו מהמדינה. מי שפועל באופן נוראי, מעורר גועל ובגסות, זה הביטחון. מה שהם עושים זו התעללות והיעדר אנושיות. היא מכריזה ומתארת כיצד עמדה עם עוד כמה עשרות אנשים במשך 4 שעות בקור של כאפס מעלות מול בניין השגרירות מבלי שניתנה לממתינים האפשרות אפילו להיכנס לאולם ההמתנה. אבל בעוד שהתורים סביב בניין השגרירות ברחוב בולשאיה, אורדינקה, מתארחים, מוסקבה משדרת עסקים כרגיל, לפחות למראית עין. ברחובות לא השתנה שום דבר, אומרת רינסקה. מה שעצוב הוא שאין תחושה של צרה משותפת, של מורה ודיכאון. אנשים יושבים במסעדות, אוכלים ושותים, עושים קניות. המכוניות נוסעות, השמיים אינם נופלים לתוך נהר מוסקבה. השמש לא כבתה. אנשים עוד לא הבינו באיזה סיוט הם נמצאים. מה שכן, יש פחות פקקים. קל יותר להתנייד ברכב. התחושה היא שלפחות חמישית מהעיר ברחה. מוסקבה התרוקנה. פעם הייתי נוסעת הביתה ממרכז העיר שעתיים, עכשיו זה לוקח שעה. רינסקה מעידה גם על התייקרות ניכרת של מוצרים ברוסיה. כל מה שמיובא התייקר, היא מספרת. אם פעם החשבון הממוצע שלי בגלובוס, רשת מרכולים גרמנית הפועלת ברוסיה, היה 4,500 רובל, עכשיו הוא 65,000, כ-240 שקלים. הקפה התייקר, העגבניות בשוק התייקרו. בכלל, פתאום הבנתי שהתחלתי להסתכל על מחירים. פעם לא הייתה שאלה כזאת. אם יש גבינה טעימה או חמון, צריך לקנות. זו לא סיבה לא לקנות משהו טעים שאת אוהבת, אם הוא יקר. ועכשיו זה יקר עד כדי כך, שאני מתחילה לחשוב שאת זה לא אקח, וזה יקר מדי, וזה נושך. לא ציפיתי שיגיע לזמנים שאצטרך לשקול מה אוכל. אבל האמת היא שהמחירים הם לא מה שמטריד את רינסקה. היא יודעת שבישראל יוקר המחיה גבוה יותר. בינתיים, כשרבים מחבריה כבר בחול, ואחרים השתתקו או הגבילו את תפוצת עמודי הרשתות החברתיות שלהם לחברים בלבד, רינסקה, שמוכרת באופייה הלוחמני, ממשיכה לדבר חזק וברור. בשבועות האחרונים עמוד האינסטגרם שלה הוא שילוב צורם ונוגע ללב של הודעות על מחירת פריטי יוקרה, שני תיקי יד של בוטגה ונטה ושל אלכסנדר מקווין, תמורת 700 ו-1,300 דולר בהתאמה. צילומים של מלחמה, אישה זקנה בוכייה שפניה מקומטים דומים לכיכר לחם, עומדת ליד בית שהופגז, ושירים שזועקים בקולותיהם של משוררי עבר והווה רוסים נגד המלחמה. כשהתכתבנו אמרת שאתם חיים תחת טרור, אבל באינסטגרם שלך את מפרסמת מסרים אנטי-מלחמתיים מאוד ברורים. את לא פוחדת? בוודאי שאני פוחדת. זה סיכון, אבל אני לא יכולה לשתוק. אני מרגישה שאם אשתוק, אתפוצץ. אני צריכה לעשות את זה, ויהיה מה שיהיה. אני הרי לא זורקת בקבוקי מולוטוב על הקרמלין, אז אני מנסה ללכת על הקצה. לעשות פחות, אני לא יכולה. יציאת מוסקבה. כתבתה של ליזה רוזובסקי. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.